אנחנו נתחיל ללמוד מסיעת ישרים מההתחלה, למרות שבשנה שעברה הצלחנו להגיע כבר לפרק ד' כמעט, אבל המנהג פה שבכל חודש אלול, ראש חודש אלול, לפחות בספרים הקבועים, ספרים שנלמדים בקביעות מדי שנה, חוזרים בהם להתחלה. כמובן לטובת התלמידים החדשים, שהם ודאי הרוב בקבוצה. אנחנו נחזור מחדש. אל תחוסו עליי, גם לא בסתר לבכם, על כך שאני נאלץ ללמד את הספר הזה שוב מההתחלה, כל שנה מההתחלה. אל תחוסו עליי, כי באמת אני בר מזל שיש לי סיבה טובה לחזור עליו. ייתכן שאם לא היה לי את ההכרח הזה, לא הייתי חוזר. מתוך מחשבה מוטעת שכבר אני יודע, כבר למדתי, מה צריך לחזור. אבל ברוך השם שיש לי סיבה שמאלצת אותי, אפילו גם את חלקם של התלמידים, לחזור לספר שוב ושוב. כמו שהוא בעצמו אומר, חזרה והתמדה, צריך לחזור לדברים הרבה הרבה פעמים. אחרת באמת אי אפשר להשיג, כן? בלא חזרה אי אפשר להשיג את הרגשת הלב בדברים האלו. כן? הקריאה של פעם אחת היא מספיקה. מספיקה בדרך כלל רק לרבדים שהם יותר קרובים לעולם הגילוי. כן? יש אצלנו רבדים חושיים בעיקר, שהם מתרשמים מהמפגש הראשוני. לגביהם אולי אין צורך במפגש שני. אבל יש רבדים יותר עמוקים בתוך הנפש, שהדבר הנלמד או הנראה או הנצפה לא נקלט אצלם, אלא אחרי חזרות רבות והתבוננות מרובה. ואנחנו רוצים להגיע דווקא לרבדים האלו. אנחנו רוצים לדבר אל ליבנו. כן? וחנה מדברת אל ליבה. אנחנו רוצים לדבר אל הלב, ונתת לעבדך לב שומע. לא מספיק שרק העיניים שלנו יראו, לא מספיק שהאוזן החיצוני תשמע, לא מספיק שאפילו השכל החיצוני, או כוח הזיכרון, יזכור את מה שאמרנו. יש לנו רבדים הרבה יותר עמוקים, איכותיים מאוד, בתוכנו. שהלב הוא עמוק שבהם, גם בלב עצמו יש כמה וכמה עומקים. כן? חז"ל מונים 10 עומקים בלב, כנגד 10 לשונות של תפילה. כן? אז איך אומרים? עולמות שלמים בתוכנו ממתינים לבשורה הגואלת של מסילת ישרים, של כל הספרים, מחכים לבשורה הגואלת, כן? והכל נשמע בית פרעו. קולה של תורה צריך להישמע בכל רבדי הנפש. וכדי באמת שהכל יוכל להתפשט ולהגיע עד למקומות הנידחים האלו, עד למקומות הנידחים והחשובים, עד לשורש הלב, ששם בעצם כל השם נמצא, שם בעצם זה עיקר האדם. עיקר האדם זה פנימיות הלב שלו. כל השאר זה מעטפות, מעטפות, מעטפות. עם כל חשיבותה, נכון שרבים מאיתנו, או רבים מבני האדם, נוטים להגדיר את עצמם על פי ההיכרות החיצונית שלהם עם עצמם. שואלים אדם מי הוא, אז הוא מגדיר את עצמו על פי גובה, על פי צבע עיניים, על פי מקצוע. הנהג הוא, המורה הוא. אבל ההוא זה לא מורה ולא נהג. זה שהוא מורה ונהג זה מקצוע שלו, זה תחביב שלו, יכול להיות שאפילו זה אומנות עיקרית שלו, אבל זה ודאי לא הוא. זה ודאי לא הוא. כן, כדי להסיר את החרפה הזו של ההגדרות החיצוניות, מה שנקרא שמות הבעלים, עבודה זרה, זה שנקרא שמות הבעלים, שמות האלילים. כשאדם מגדיר את עצמו שלא על פי נקודת הלב הפנימית שלו, הוא למעשה עוסק בביטויים של עבודה זרה, בהגדרות חלקיות לגבי עצמו. אנחנו רוצים שהדיאלוג של התורה יהיה עם הנקודות הפנימיות ביותר שלנו. וידעת והשיבות אל לבביך. כן? כל הידיעות הם נכסי צאן ברזל של הלב, והשיבות, כן? לשון שקצת מזכירה לנו את העניין של השבת אבדה. נאבד לחבר משהו והשיבותו לו. זה אבדה שלו, זה החולצה שלו, זה החמור שלו, זה המכונית שלו. והשיבותו לו, כי זה שלו. וידעת והשיבות אל לבך. האבדה האמיתית, אבדת החוכמה היא אבדת הלב. וכל הכוחות שמשתתפים בקבלת החוכמה בדרך אל הלב, זה הכל אמצעים, זה הכל מתווכים, זה הכל שליחים, שעניינם זה להעביר אל הלב. ואם יש רובד תודעתי שעוצר את הידיעות אצלו, חונק אותם אצלו, ולא ממשיך להעביר אותם לפני ולפנים, זה חטא לעצמו של האדם. חטא. אלא מה? יש פיתוי גדול? מהו הפיתוי להשאיר את זה ברבדים החיצוניים? כי יש עונג. איזה עונג? המגע של החוכמה עם השכל החיצוני גורם עונג. כן? עונג אינטלקטואלי. זה מרווה את הצימון השכלי. כמו כל סיפוק. אדם אוכל, לא אוכל. כן, טעים. איזה כיף. הוא מוכן אפילו להישבע שזה טעם החיים. למרות שזה ודאי לא טעם החיים, יש עוד הרבה דברים חשובים, יותר מאוכל, כן? אוכל זה לא תכלית החיים, אבל הטעם הכובש והסוחף הזה גורם לאדם לחשוב, פה יושב כי הביטיה. זה מה שחיפשתי, זהו, אוכל, אוכל ושתו. כמובן אנחנו לא עד כדי כך גסים וחומרנים שענייננו זה אוכל כל היום. אנחנו בסך הכל אנשים שלומדים תורה, אנשים שמחפשים באמת את המהות של החיים, אבל גם אנשים כמונו יכולים להיכשל בכל מיני דברים. בכל מיני טעמים יותר רוחניים, אבל עדיין הם רק בדרך. עדיין הם רק בדרך. וצריך הבחנה מאוד דקה. וחתירה מאוד גדולה לאמת כדי להבין שכל עוד הדבר לא חזר ללב, אין בבחינה של השבת אבדה. אל הלב, לשמה, לא לעצור. לא לבקש תהילה במחוזות החיצוניים. גם אם אחרים נותנים לנו את התהילה הזו. כמה הוא חכם, כמה הוא יפה, כמה הוא עשיר, שקר, דבר הזה. צריך מאוד להיזהר, זה מאוד מפתה. מאוד מפתה. זה גם קל, לא צריך לתרוח הרבה. האדם הוריש לו בירושה כמה מיליונים, יש לו עסק מסגשג ומצליח. כולם מוכנים להודות שהוא בעל המאה, הוא בעל הדעה. מה הוא צריך יותר מזה? מה הוא צריך לתקן את המידות שלו? אין לו שום עניין עם המידות, מה אכפת לו בכלל? מה אכפת לו מהלב? מה אכפת לו שהדברים בחוץ? למרות שהדברים בחוץ, מפארים אותו, מכבדים אותו, מרגיש טוב ונחמד. מה אכפת לו מהלב שלו? לא. זה לא עובד ככה. אז אנחנו באנו לפה, למקום הזה בכלל, בשיעורי המוסר בפרט, כדי להזכיר לנו עצמנו שוב ושוב, שוב ושוב, שכל עוד בסגירת יום, לימודים, אם אנחנו לא, מאחורי הקופה, מה שנקרא, כן? סופרים את המלאי, ואם אנחנו, איך אומרים, מאחורי דלתות נעולות, זה נקרא התבודדות, זה נקרא חשבון נפש בסופו של יום, אם אנחנו לא מרגישים שבתוך הלב, לפחות טיפה אחת טהורה, כן? של ידיעה, השתרשה בתוך הלב, שגורמת לרצון, להתעורר, רצון הטוב, סדרי חיים חדשים, פאזה חדשה. אנחנו לא מרגישים שהידיעות האלה חוללו משהו פנימי בתוכנו. עכשיו, אני לא אומר צריך להתהפך מקצה לקצה ביום אחד, אבל אדם צריך לדעת בסופו של יום שהוא אכן מסר דין וחשבון לעצמו. הדברים שלמדתי היום, משהו מהם נשמע בתוך ליבי? משהו מהם נגע למקומות המחוסים מן העין האלו? יש איזה דיאלוג או תחילתו של דיאלוג? אפילו דיאלוג רצוץ, אבל יש משהו, יש איזשהו בת קול שחודרת לתוך ליבי? או שאני עדיין בחוץ, ומנהל את כל המסע ומתן, עם עולמות חיצוניים. זה שאלה שצריכה להישאם. זה יסודו של חשבון הנפש. זה יסודו של חשבון הנפש. מילה אחת. זה יסודו של חשבון הנפש. כן.
אני
טוען
שמות חשובים לנו.
ברוך אתה, אדומה, אני מלכה, אולי המשקול, אני אמרו.
שמות חשובים לנו, אבל שמחים בכל זאת. למרות שהלב מאוד יודע שזה חשוב, והראש יודע שזה חשוב, הכל זה חשוב. גם לשמוע שיעור שהוא מוציא אותך בסערת רגשות מהלב ועד לא יודע איפה.
כן.
עדיין נשכח מאיתנו. אז...
לא. אם זה נשכח, סימן שזה לא ריגש את הלב. כל ההתרגשויות האלו שאנחנו מדברים עליהן, זה לא התרגשות הלב. אמרנו, זה הלשון נהנית, העין נהנית, זה עדיין רבדים חיצוניים. כל דבר שהלב יתעורר ממנו, הוא דבר שנחקק ונשמר. עכשיו, אני לא אומר שלא תהיה שכחה חיצונית. יכול להיות שתהיה שכחה חיצונית, גם כאשר הלב מתעורר. אבל כל דבר שהלב יתעורר ויצא לקראתו, יצא לקראתו, הוא משאיר רושם בל ימחה, רצון טוב מתעורר, האדם משנה הסתכלותו על החיים, סדרי עדיפויות שלו, הוא נשבע לעצמו, מה שנקרא, נשבעתי והקיימה, יש איזו שבועה פנימית. נשבעתי והקיימה לשמור משפטי צדקך. כן? כל נגיעה בלב יוצר שבועה באופן אוטומטי. שבועה זה מלשון שבע. שבועה זה שאדם שבע. איפה הסוף המופיע? בעולם הרצון. שלימוד נוגע בלב באמת, שאדם ניגש ללמוד תורה מתוך תשובה. אומר הרב קוק, שלפני כל לימוד תורה צריכים לשוב בתשובה. שאדם פתוח, שאדם בא ללימוד מתוך ענווה, מתוך רצון וידיעה שהתורה הולכת לשנות אותו. הולכת לשנות אותו, את עולם הרצון שלו. שאדם בא מתוך גישה כזו, לא מתוך גישה מתנשאת. בוא נראה איך אני יכול לנצל את התורה, להיות יותר חכם, שיקראו לי רבי, כן? כל מיני דברים כאלו. שאדם ניגש מתוך הנבא, מתוך הידיעה שהתורה הולכת לשנות אותו. ויכול להיות שהוא יצא מהחדר הזה, ומהמקום הזה שונה לחלוטין. והוא צריך לקבל הכרעות משמעותיות וחדשות לחלוטין לגבי חייו. כשאדם בא מתוך הנבא כזו, המפגש שלו עם דברי תורה זה מפגש שהוא מפוצץ, משבר סלעים ומפוצץ שרים. ובאמת, התעוררות ליבית כזו היא לא נשכחת. הרבה פעמים היא לא נשכחת גם ב... כן? לא נשכחת גם במישור של זכירת דברי התורה שאתה לומד. ודאי וודאי שהחוויה המוסרית הפנימית של התעצמות הרצון וההחלטה והשבועה הפנימית ללכת בדרך טוב, בדרך טובה, היא ודאי לא נשכחת. וכל אחד מאיתנו חווה את החוויה הליבית הזו פעם בחיינו, בחייו, בפרט שהוא היה במצב של ענווה, מצב של שברון לב, שהוא הגיע לצמתים, צומת דרכים מסוימת, שהוא היה רגע לפני, כן, לפעמים אפילו לפני ייאוש, ואז פתאום, הענווה העצומה הזו סיגלה אותו לשמוע דברי תורה. פתאום, לשמוע איזה משהו, פתאום אמר איזה חבר משהו, כבר שמע ממנו 100 פעמים. אבל לא דומה השמיעה שהוא שמע לפני כן, לשמיעה שהוא שומע עכשיו. עכשיו הוא שומע את אותה אמירה של אותו חבר. הוא שומע אותה בכלל בהתכוונות פנימית אחרת לגמרי, מתוך שברון לב, לב נשבר ונדקה. אלוקים לא תבזה. ואז הדברים האלה יורדים עד לעומק נפשו, מחוללים לפני. אני אדבר על לב כזה. כל שאר התאוריות שאתה מדבר עליהם, שאנחנו מדברים עליהם, התאוריות חיצוניות עדיין. חיצוניות. הרבה פעמים יצר רע עושה בהם שימוש, משחק איתן. זה חומר הגלם שלו. אבל לא מניח לידיעות האלה לחדור, לאן שאתה יכול לחדור. הרבה פעמים. אני לא מזלזל בידיעות האלה. אבל כדאי שנשמר מפני החלטה, שהנה למרות שהתעוררתי בליבי, דבר לא קרה. חס ושלום. זה לא האיכות הליבית. אנחנו חייבים להסכים על כך. זאת אומרת, אפשר לחלוק עליי, אין שום בעיה. אפשר להרים ידיים ולשאול שאלות. אבל חשוב לי להגיד את את ההבדלה הזו בין מיני ההתערוריות האלה. יש איזו הערה נוספת על מה שנאמר? כן. זהו? כן. בסדר. בכל אופן, זו מטרתו של הספר הזה, מסיעת ישרים. כן, אולי כמה מילים לגבי המחבר. רבי משה חיים לוצאטו, כן, הרמח"ל, שהיה אדם מאוד מאוד מיוחד, הוא נפטר בשנתו 40, אפילו לא הגיע לגיל 40, כן, 39 שנה, לקראת סוף שנת ה-39, הוא נפטר, נפטר מגפה, הוא בני ביתו, בעיר צפת, הוא נפטר. לפני כ-250 שנה, יש אומרים 300 שנה, לא יודע בדיוק מה הוכרע בעניין הזה. בכל אופן, הרמח"ל עצמו היה אישיות מאוד מיוחדת, מאוד מיוחדת, מפתיעה, כן, בכלל בשמי היהדות, במיוחד בתקופה שבה הופיע, כן, הרקע התקופתי וההיסטורי הוא מאוד חיוני כדי להבין בכלל את הצמיחה של הספר הזה. לא נוכל להימנע מלומר כמה משפטים קצרים בעניין הזה, או איזשהו פרק היסטורי, זה חלק מאיזה פרק היסטורי של הרמח"ל. הרמח"ל עצמו התחיל לכתוב למעשה בגיל מאוד מאוד מוקדם, בתקופה המוקדמת שלו, כבר בגיל ה-10, כן, בזמן שאחרים היו בגיל הטיפס 10, הוא כבר היה בגיל הטיפס 10. הוא כבר היה מטפס לגבעים עצומים. כתב כבר כמה ספרים בגילים מאוד מאוד מוקדמים. ספרי הסוד והקבלה הראשונים הוא כתב בגיל 18. ספרים מופלאים ביותר, פירושים על דרך הזוהר. ספר יחזקאל, ספר תהילים, תהילים חדש, מה שהוא קורא. כל מיני, בקיצור, המון 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 ספרים מופלאים ביותר, שהוא כתב אותם בדרך כלל על ידי עזרה של כל מיני נשמות עליונות מאוד וקדושות. נשמת אברהם אבינו, נשמת יעקב, כן, כל מיני שרי מעלה שהיו אוחזים בידו ומכתיבים לו את הדברים. כך מעיד אחד מתלמידיו, שהיה בבית מדרשו של הרמח"ל. כן, אותה התפעלות עצומה של אותו תלמיד טועה, אותו תלמיד מתלהב, נקרא לזה בשפת זמננו, כן, רבי יקותיאל שמו, או יקותיאל, כן, שהוא ראה את רבו כותב חידושי תורה, והוא מיד כתב מכתב והפיץ, כן, ברבים, שרבו כותב דברי תורה באופן מופלא ובזריזות ובמהירות מופלאה שוודאי לא מעשה אנושו, ואין ספק שמלאך אוחז בידו והוא כותב. כך זה היה המכתב שרבי יקותיאל, הוא שלח את זה בתפוצות, הודיע את זה על הגדול, העצום, הכוכב החדש בשמי פדובה שם באיטליה. והדברים האלו, במקום שיגרמו את הדבר הטוב, הם גרמו סערה גדולה, סערה גדולה ביותר. זה היה קצת אחרי שבתאי צבי. כל מי שקצת מכיר ולו במעט את כל הכורחה הגדולה שעשה בישראל שבתאי צבי כמה עשרות שנים לפני כן, כן, עוד לא שקטה הסערה שבתאי צבי, ועוד גדולי תלמידי חכמים שהיו בתקופתו של הרמח"ל, הם טעמו את הטעם המר של פרשיית שבתאי צבי, כן, מהם רבי משה חגיז, אחד מגדולי התלמוד והלכה באותו הדור, שהוא עוד לחם את המלחמה נגד שבתאי צבי ונגד תלמידיו, כן, משיחי השקר, ופתאום הוא מקבל את הידיעה הזו על הנער העברי הצעיר, משה שמו, כן, חיים משה שמתעסק, כן, משה חיים שמתעסק בענייני הקבלה, והוא בן 19 שנים. לא מגודל זקן, מתהלך בבגדי האירופאים עם מעיל קצר, לא נשוי. וואי וואי וואי, מה התחיל שם להיות? התחילה הרצת מכתבים, אותו רבי משה, גדול בישראל, חכם ועצום, שעמד על משמרת הדת והאמונה, גם בתקופת שבתאי צבי, וחייבים לו הרבה תודה לאותו חכם גדול, הוא אסר מלחמה, פשוט הכריז מלחמה על הרמח"ל. והתחיל לשלוח מכתבים, להריץ איגרות בכל אירופה. התחיל לכנס רבנים ויודיע מה קורה, ויצרו חרם על הרמח"ל, והרמח"ל התחייב לחתום ולהודיע שהוא לא מלמד ולא כותב ספרי, לא מלמד סוד ולא כותב ספרי סוד. לחדול מכל הדברים האלה. הדבר הזה הוא היה פרשייה מאוד כואבת, צריך להבין, כל מי שקצת קורא באגרות הרמח"ל, אגרות הרמח"ל ובני דורו, עוקב אחרי סדרי המחלוקת שהייתה שם המכתבים, מכתבים של רבי משה לכל חכמי ישראל, כן, והתגובות שלהם, והדברים שלו, דברים באמת מבהילים, באמת מבהילים. כן, אמירות מאוד קשות ונוקבות, פשוט רצו להתנקם בו, רצו פשוט להרוג אותו, את הרמח"ל. זה הגיע למצב של פיקוח נפש ממש. בסופו של דבר, הוא הסכים לשרוף את כל הספרים שלו, שהיו לו איזה 100 ספרים במספר, דברים ש... ספרים שהספיק לכתוב עד גיל 24-5, כתב איזה 100 ספרים, משהו כזה. בכל ספר, זה חתיכת ספר. מה שיש בידינו היום זה מה שנשתער מן המבול, מבול החוכמה הזה. נובלות של מעלה, כמה פירורים משולחן גבוה, מה שאנחנו מכירים היום ספרי הרמח"ל, כן? והחביב שבכולם זה הספר הזה, אגב, גם כך הוא אמר על הספר הזה. זה מתי מעט מהספרים, זה עשירית ופחות מהספרים של הרמח"ל. הוא לקח את כל תיבת הכתבים, כתבי יד, יקרים מפז, שם את הכל בתוך תיבה, ואמר לתלמידים לשרוף את הספרים, בשביל להסיר מחלוקת מישראל, עד כדי כך. ניסו עוד להפציר בו, לא לעשות את זה, הוא אמר, וזה תסור מחלוקת מישראל, אני מוכן לשרוף את הספרים. ושרפו את כל הספרים האלו. נשארו כמה כתבים בידי תלמידים, כפולים, חלק היו בתוך התיבה, אבל איזה העתיקים שנשארו בידי תלמידים, דעת תבונות, דרך השם, כל הספרים שאנחנו נהנים בהם היום, זה מעט, מן המעט. וחרם על רמח"ל. חרם, כן, משך 70 שנה, משהו כזה, כן? היה חרם לא לכתוב, לא לקרוא בכתבי הרמח"ל ולא להזכיר את שמו, דברים קשים ביותר. קשים ביותר. בכל אופן, הרמח"ל עזב את איטליה וברח, התרחק, כדי שלא ימצאו אותו ולא יציקו לו. הוא התחיל לנדוד מאיטליה לכיוון אמסטרדם. הזמינו אותו לקהילה באמסטרדם, לשבת שם כבוד, להרביץ את התורה, אבל העיקר שישב בקהילה שלהם שם, של הספרדים. קהילת הספרדים באמסטרדם, הזמינו אותו לשם, והוא בדרכו לאמסטרדם עובר דרך ערי אירופה, ואחת מהם זה היה המבורג. פרנקפורט זה. הוא מגיע לפרנקפורט, נכנס לישיבה, נכנס שם לישיבה גדולה. כן, ישיבה גדולה וחשובה מאוד. 300 תלמידי חכמים יושבים, פלפלים שם בתורה, בגמרא, בתלמוד, בהלכות. הוא נכנס לשם, יושב כמה ימים, לומד תורה, ואז הוא כותב לרבו מכתב, מתוך הישיבה. אני נמצא בישיבה הגדולה בפרנקפורט. 300 תלמידי חכמים גדולים יושבים ומפלפלים מבוקר ועד הערב בלימודי הגמרא, ואין בהם לא טעם ולא ריח של יראת שמיים. זו איגרת הרמח"ל לרבו. צריך להבין שהרמח"ל היה מאוד זהיר במילותיו, לא יעז לפגוע באדם ולא לדבר על שום אדם, כן? מילה קשה. אלא אם כן הדבר הוכרח והוצרח מעבר לכל ספק. והוא כותב לרבו, הרב בשן, כותב לו, 300 תלמידי חכמים יושבים מבוקר ועד ערב ומבלים את ימיהם בהבל של פלפולים, ואין בהם לא טעם ולא ריח של יראת שמיים. עד כדי כך. מכתב מאוד קשה. יש אומרים שזה בעצם מה שכתוב כאן, אגב, בהקדמה שלנו, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, תראה כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים ישימו רוב התבוננותם וכו'. מה שכתוב כאן זה בעצם שיבוץ של דברי האיגרת, אותה התרשמות קשה של רמח"ל ממצב המוסר, מצב עבודת הלב בדורו. ולא יודעים טעם הדקרה של הפסוק, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם לירא. כך הוא כותב. וזה היה גולת הכותרת, או הבסיס, שהמריץ את הרמח"ל להתחיל לחפש תקנה לעבודת הלב והמוסר. גם הצורה שהתייחסו אליו, בכל החרם וכל הרדיפה שרדפו אותו, הצורה הזו מאוד הדאיגה אותו. פתאום ראה שחכמי ישראל משתלחים, מבוהלים, מתייחסים אליו בצורה מאוד מאוד קשה, לא נותנים לו להשמיע את דבריו, וזלזלים בו, מחרפים אותו, בלי ששמעו מה יש לו לומר. כאב לו הדבר הזה מאוד. ואז הוא מחליט שהוא לוקח את כל חוכמתו, כל קדושתו, כל צדקתו, כדי לכתוב ספר מוסר. ספר מוסר, מסילת ישרים. כאשר הוא התחיל לכתוב את ספר המוסר, מסילת ישרים, רבו, שהתחיל לכתוב ספר מוסר לפניו, הוא כתב כבר איזה פרק או שניים, ואז נודע לו שהרמח"ל מתחיל לכתוב ספר מוסר באמסטרדם. ברגע שהוא שמע שהרמח"ל מתחיל לכתוב ספר מוסר, רבו הפסיק לכתוב. ואמר, אם תלמידי היקר כותב ספר מוסר, אין לי מה להוסיף על דבריו. הפסיק לכתוב, גנז את זה. ויש כמה דפים שכתב יד מהספר המוסר של רבו. אפשר לראות את זה באגרות רמח"ל, נדמה לי שם מצורף, כמה דפים מזה. הוא הפסיק לכתוב את הספר. פשוט הפסיק. ומעיד הרמח"ל ואומר שהספר הזה הוא חביב עליו מכל הספרים שהוא כתב. יש אומרים שבתוך הספר הזה הוא שיקע את כל תורתו. גם הספרים שנשרפו, כל חוכמת הקבלה, כל חידושי הקבלה שלו נמצאים פה בתוך מעטפת של ספר מוסרי. ולכן, הספר הזה שימש גם לאנשים פשוטים. סתם, אנשים פשוטים, קשי יום, שקובעים איתים לתורה, קובעים איתים לתורה כמה דקות ביום, בסוף היום, בין מיכל ערבית, ומאידך לגדולי עולם, חסידים ואדמורים, שעסקו בספר הזה, בעלי קבלה, בעלי רזין דרזין, עסקו בספר הזה. כי הספר הזה משוקע בו כל תורתו של רמח"ל. אבל מה שצריך לזכור הוא, שעיקר הסיבה שהרמח"ל כתב את הספר הזה, הוא בגלל שעבודת הלב הלכה ונשתכחה מישראל. והיהדות לבשה יותר ויותר צורה טכנית. פחות עבודת הלב. שתי ערוצים נפרדים. ערוץ של חובת האיברים, קיום מצוות, וערוץ של הלבבות. הלבבות בכיוון אחר לגמרי. הלב יכול לרכוש שנאה בתוכו, או לרכוש שנאה בתוכו, זלזול, מחנאות. ומצד המצוות, צדיקים גדולים. אוקיי, שלוש רבי ישראל מסלנט, שאמר, ראיתי צדיקים והם הרשעים. כך אמר, זה ביטוי של, של רבי ישראל מסלנט. ראיתי צדיקים והם הרשעים. או ביטוי נוסף של רבי ישראל מסלנט. יש שוחט שמדקדק בסכינו שלא יהיה בפגם קטן ביותר, אבל לא מדקדק בלשונו ושוחט בה כל אחד ואחד. ביטוי של רבי ישראל מסלנט, יש לו כל מיני פתגמים מאוד מאוד חריפים, שלמעשה מעידים ומראים עד כמה המוסר נשכח מישראל. ואפילו בשדרות של תלמידי חכמים. והרמח"ל לא חוסך את שבטו, גם מתלמידי חכמים, כמו שהוא כותב כאן. החסרון הזה קיים גם אצל אנשים פשוטים, הפיקחים החריפים ישימו רוב התבנותם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים, וחלקם ייכנסו יותר אל הקודש. אומר את החסרון הזה אתה מוצא גם אצל אנשי קודש, שגם שהם עוסקים בתורה, הם עוסקים בפלפולים, עוסקים בהלכות, עוסקים באגדות ומדרשים, אבל לא בתיקון המידות. וכל הידע שהם רוכשים להם, הידע הלכתי, הידע התלמודי, או אפילו הידע האגדתי, הוא לא נוגע ולא משנה את המידות. לא משנה. המידות במקומם עומדות. ואדרבה, התורה נעשית לסם מוות. למה היא נעשית לסם מוות? כי מי מטבל את התורה? מידות חסרות. כשאדם בעל גאווה, כשאדם צר עין, כשאדם קנאי וכעסן, הוא לומד תורה. אז כל העושר של הידיעות הם לרעתו. הוא מתגאה בזה יותר. יותר בעל מחלוקת, יותר עודף אחרים שסוברים אחרת ממנו. בעיות קשות מאוד. בית שני, שנאת חינם. מדוע נחרב הבית? הרי למדו תורה, הרי עשו מעשים טובים. כן? מדוע? שנאת חינם. קלקול המידות. הם לא היו ישרים. היה חסרון במידות. כשיש חסרון במידות, מוטב שהאדם לא ילמד תורה. תלוי גם באיזה מידות. כל מי שאין לו דרך ארץ, אין מכניסים אותו לבית המדרש, אלא מושיבים אותו בחוץ, מלמדים אותה כמה פרקים של דרך ארץ, ואחרי זה מחזירים אותו. כמובן, אין הכוונה להיות מושלם בדרך ארץ, אבל צריך שיהיה כמה סעיפים גדולים של דרך ארץ שאדם צריך להיות מלומד בהם, או רגיש כלפיהם, לא מקולקל בהם. אסור לו שיהיה אדם שונא, סוציומט, לא חברותי מאוד, מאוד מנוכר לחברה, מאוד בעל מזימות, עם עין רעה וצרה, מסתכל על כל... זה דברים מסוכנים. אני לא אומר שאנחנו נקיים מזה, אבל צריך להיות איזו רגישות לדברים האלו. כן? שהמידות העיקריות, הבסיסיות, יהיה לו איזשהו נגיעה בהם, איזשהו הרגש של המידות האלו. מתוך כך מלא התורה מתבארת יפה, מתפרשת יפה, עושה רושם על הנפש, מפתחת את המידות עוד ועוד, דרך ארץ שקודמת לתורה. זה הייתה הבעיה שראה הרמח"ל באותם ימים. ולכן הוא כתב את הספר הזה. הוא כתב אותו באמסטרדם, בשעה שהוא היה לפרנסתו מלטש יהלומים, ובזמנו הפנוי היה לומד תורה וכותב את הספר הזה. כן? סיים. נכתב אותו, הספר הזה יצא והתקבל בכל שדרות עם ישראל, בכל שדרות עם ישראל יצא הספר הזה, התקבל בחביבות רבה מאוד, עד כדי כך שהגאון מבילנה אמר, שאם רמח"ל היה חי בתקופתו, הוא היה הולך להגביל את פניו עד איטליה. עד איטליה. היה הולך ברגל עד למקום מושבו, כדי להיפגש איתו ולקנות את הספר ממנו באופן אישי. כך אמר הגאון מבילנה. כל מיני ביטויים מאוד חמים ביחס לספר הזה. מה? זה היה 50-60 שנה לאחר מכן. אפילו לפי מי שסובר, לפי הדעה של 300 שנה חלפו מאז, כן? אז כבר חלפו יותר מ-70 שנה. החרם הזה נגמר למעשה. כבר נגמר. ועם ישראל קיבל, עם ישראל התיר את החרם. עם ישראל. התיר את החרם. מי זוכר את החרם הזה? מי בכלל מדבר על זה היום? הרמח"ל מקובל מקצה לקצה. לא שמענו לא תלונה ולא הסתייגות, לא מטעם החרדים ולא אף אחד. לא תלמידיו של רבי משה חגיז, תלמידיו, צאצאיו, שום דבר, הכל נשכח. הרמח"ל, אחד משלנו, משה אמת ותורתו אמת, ברוך השם. הכל נשכח. הקדוש ברוך הוא רצה בכך, להסיר מעליו את הקלון הזה. מה? מה? הוא נפטר בגיל 39. כן. זה התקבל בהדרגתיות. היו כאלה שתמיד למדו את ספרי הרמח"ל, גם בתקופת החרם. אבל בהסתר. יש גם היום ספרים כאילו אגב. בציבור החרדי לא לומדים אותם. אתה לא תמצא בציבור, בחנויות הספרים, בעולם החרדי, לא תמצא את הספר, את ספר המידות למשל. ספר המידות של הרב וייזל, כן? שהיה משכיל נחמד, יהודי ירא שמיים. ראשית ההשכלה, כן? מוקיר רבנן, אוהב תלמידי חכמים, בעצמו ירא שמיים, בן תורה רציני, יחד עם זה רחב אופקים. הוא כתב את הספר, ספר המידות, נקרא כך ספר המידות. עד היום בעולם החרדי הספרים האלו לא נמצאים בחנויות. אבל יש הרבה בעולם החרדי, הרבה תלמידים וגם בעלי בתים שקוראים את הספר הזה, לומדים אותו. כי איך אפשר לוותר על פנינה כזו? כל מי שראה את ספר המידות פעם. הרב קוק כותב שכאשר הגיע לו אחד מספרי המחבר, הרב וייזל, יין לבנון זה נקרא, שהגיע לי הספר יין לבנון של החכם וייזל, עשיתי יום טוב, כך הוא כותב. הרב קוק, לפלאים. באמת ספר מיוחד, הוא לא בנמצא היום, הוא נמצא רק במיקרופילים, פה בגבעת רם, באוניברסיטה, בספרייה של האוניברסיטה. אין להשיג אותו, אבל באמת דוגמה לספר שלא התקבל עד היום, לא התקבל בעולם החרדי. אבל קוראים אותו בהרחבה, מתחת לשולחן, בגניבה, כן? בהסתר. אבל ברוך השם יצאו לו כמה וכמה מהדורות מאוד מאוד יפות ונחמדות, עכשיו יצאה מהדורה יפהפיה, מי שרוצה לראות את זה, ספר מידות, בתוספת של עוד כמה כתבי יד של המחבר. אז כך גם היה לאט לאט עם רמח"ל, לאט לאט, יותר החרם, ועם ישראל הצביע ברגליים, אנחנו רוצים את הרמח"ל. רוצים את הרמח"ל, ברוך השם. כן. באופן כללי זה הרקע, פחות או יותר רקע היסטורי, כדי להבין את הרקע של צמיחת הספר הזה ואת החשיבות שלו. כמו שאמרתי, אמר רמח"ל ועיד על ספרו, שזה הספר שהוא מחבב יותר מכל ספריו. וזה מה שצריך להיות, הייתי אומר, נקודת המוצא, או ההסתכלות, על הספר כולו, שאנחנו באים לקרוא אותו כעת. לא עוד ספר חוכמה, כן? שאפשר להגיד אליו, טוב, עוד ספר מוסר. לא, לא. יש פה חידוש יתר, חידוש מיוחד במינו. שלא לדבר על עצם השיטה של כתיבת הספר, שהוא נכתב על פי ברייתא של תורה מביאה לידי. כל החידוש של מביא לידי, שהוא חידוש טכני, מאוד מעניין. שמאפשר את תיקון המידות בדרך קלה יותר, מסודרת יותר, עקבית יותר. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי, הביטוי לידי, וכן הלאה. אנחנו נראה את זה כשנגיע לברייתא עצמה. אבל הספר עצמו קובע למקום חשוב יותר בארון הספרים היהודי. כן? למרות שהוא לא ספרי ראשונים, 150 שנה זה עדיין לא ראשונים, זה לא תקופת הרמב"ן ולא הרמב"ם ולא רבי יהודה הלוי. ספר מאוחר הרבה יותר, אבל עם כל זאת, מקום של כבוד בארון הספרים היהודי. מי, כן? איפה שמענו מישהו שמוציא מתפריט הלימוד המוסרי שלו את מסילת הישרים? נכון? יש אומרים, ובצדק, שקודם למסילת הישרים, 8 פרקים של הרמב״ם. 8 פרקים של הרמב״ם זה בית המטבחיים הפנימי של המוסר, המכניקה העדינה של המוסר, חדר המכונות של המוסר, כניסה לעומק הנפש, בירור הכוחות שלה, העמדת כל דבר למקומו. יש אומרים, ובצדק, 8 פרקים קודם למסילת הישרים. שמסילת ישרים הוא כבר ספר שלוקח את האינפורמציה המופלאה של הרמב״ם ושותל אותה בעבודה המוסרית המעשית. ולכן מבחינה זו קודם הרמב״ם, שהוא שמונה פרקים, הוא בבחינת התוכנית האדריכלית שאחרי זה מבוצעת על ידי הרמח"ל בספר הזה. זה נכון, כן? וכך אנחנו גם מדריכים פה על פי רוב, קודם כל שמונה פרקים, או לפחות במקביל ללמוד את שני הספרים במקביל. אבל בין אם נאמר מספר 1, בין אם נאמר מספר 2, הרמח"ל, כן, פסיעת ישרים, ספר חשוב ביותר, חשוב ביותר. צריכים לעשות לו, איך אומרים, אוזניים לתורתו של הרמח"ל, כמו שהרמח"ל עצמו אומר בספר הזה, שכל ספרי הוא בבחינת, תן לחכם ויחכם עוד. כי אם הוא היה רוצה לפרש את כל כוונותיו, הספר הזה היה צריך להיות בעובי של כל קריאת משה. לכן הוא אומר, תן לחכם ויחכם עוד. אני נותן לך ראשי דברים, תאמץ את הראש, תלמד בחברותה, תשמע שיעור, תחכים, תעמיק. ספר יגלה לך את צפונותיו, ייתן לך את ידו, יוליך אותך לאן שצריך להוליך. כן. ודאי שבקריאה ראשונית, כן, לפום ראייתה, במרוצת הדברים, לקרוא בקריאה אחת, זה לא רציני. אלא אם כן זה מוגדר כלימוד בקיאות, שאדם ידע פחות או יותר על מה מדבר הספר, אבל שבאים באמת להוציא מכאן את התועלת המעשית של הספר, אין מפלט, אין מוצא. חייבים לחזור עליו שוב ושוב. וכל חזרה יהיה בבחינת אין חזרה אלא בשביל דבר שנתחדש בו. נחדש, כן? נחדש בו. לגלות משהו שלא ראיתי לפניכם. עוד ניואנס דק שבדק. עוד הדרכה שלא שמתי לב עליה. כן? שתחדור לי ככה בתוך הנימים הדקים ביותר. זה ערכו של הספר. אחרת, הוא ככל הספרים. אין שום חידוש בספר הזה. מתחילים לקרוא יותר? אוקיי, מה כתוב? כן. רוב האנשים עוסקים בזה וזה, עוסקים בזה וזה, מידת הזהירות, שיהיה זהיר, שיזהר במעשיו. כן, יודעים, שמענו. זה בסדר. זה כתוב באלף ואחד ספרים. מה החידוש בספר הזה? אין שום חידוש. אני שם ערוץ 14 נשנה, יותר מעניין. יותר מעניין, מה, אני פה רואה דברים נפלאים כאלה, שאוזן עין לא ראתה, אוזן לא שומע. מה זה, זה דברים ידועים, דברים מפורסמים. אין חידוש. החידושים כאן מתגלים רק לפי המידה, שאדם מוכן לחזור. ולהניח שמשהו למד עד הנה, זה כאפס וכעין. ואז הוא לוקח את המוחק, את המחק הזה של הלוח, מוחק את כל מה שהוא כתב פה בפנים, ומאפשר לדברים חדשים להופיע. איזו טכניקה כזו של מחק פנימי, שלוקח את הדברים הידועים מלפני כן, שם אותם בעמדה גולמית, ומצרף ידיעות חדשות שפועלות על חומר הגלם הראשוני. אבל חומר הגלם הראשוני אסור שיעכב על הידיעות החדשות. אסור. בכלל בתורה. בכלל בתורה. ודאי וודאי שלא בענייני המוסר. כי בענייני המוסר יש עוד סיבה אחת טובה למה קשה למחוק מן הלוח את הדברים הכתובים שם. כי בענייני המוסר יש פיתיון גדול מאוד שגורם לאדם לחשוב שהוא כבר מכיר ויודע. זה בהקדמתו של הרמח"ל פה בספר, אנחנו נראה מיד ירחיב בעניין הזה. כן? זה בענייני המוסר. מה שאין כן בנושאים אחרים שהם חידוש לגבי האדם. אתה יודע איך נוטלים ידיים? לא, מעולם לא שמעתי על זה. אבל לא תרצח, כבר שמעת. לא תגנוב, כבר שמעת. אז מה מחדש לי פה לא תגנוב? מה מחדש לי? מה מחדש להיות זהיר, להיות זריז? שמעתי על זה. אני מלא מהתודעה הזו. אולי תודעה כהה, אבל אני מלא ממנה. הנפש שלי מדברת בשפה המוסרית. שלא תרצח, שלא תגנוב, יש לי מוסר, יש לי מצפון, יש לי דרך ארץ. אז מה מדברת על הדברים האלה? זה התחדש לקניבלים, אוכלי אדם. מה אתה מדבר איתי על דברים כאלה? על זה אתה מדבר איתי? אז פה יש מכשול מאוד גדול. שאדם יתפתה להסתפק באותם רבדים, כמו שאמרנו מקודם, רבדים שטחיים של הכרת המוסר, וישליך את הספר הזה כחפץ, ככלי אין חפץ בו. מה לי בספר הזה? תביא לי דברים מעניינים. חשבונות, גימטריות, פרפראות, זה דברים נפלאים ועצומים, דברים שאוזן לא שמעתה. חידושים, בעלי ברק עצום, אינטלקט ככה, פו, זה חידושים, זה דברים, זה יופי, פאפי. זה מעניין אותי. כל השאר כבר מונח בכיסי, אני כבר לא צריך את זה. אני כבר יודע, מה אתה מדבר איתי? מה אני עוד קטן שצריך להגיד לי עוד פעם שהעולם נברא בשישה ימים? שמעתי כבר. אתה מספר לי שאני בן אדם? אני רואה שאני בן אדם, הנה נמד שתי רגליים, כן, זקוף, אני רואה שאני בן אדם, בסדר? אתה לא יודע מה זה בן אדם. אתה לא התחלת להבין מה זה בן אדם. אתה ניזון משכבות כל כך שטחיות וחיצוניות של המושג אדם, ולכן גם החיים שלך נראים כפי שנראים. אתה צריך ללמוד מה זה אדם. אתה צריך ללמוד מה זה זהירות, אתה צריך ללמוד מה זה זריזות. לא התחלת להכיר את זה. אלא מה? אתה בהחלט רשאי להשתמש בידיעות הפרימיטיביות והאינסטינקטיביות המוסריות שלך
כמבוא, כהכנה, להתקרב אל הסנה הבוער של המושגים הפנימיים. זה כן. כי אם לא לך את הדרך ארץ, לא היית מגלה עניין במדרגות היותר עמוקות של הזריזות. מה לך ולזריזות אם אין לך ביסוד את הדחף הנפשי לזה? נכון? באמת אפשר לדבר איתך. אבל אם אתה בא עם ההכנה המוסרית הבסיסית שלך אל התורה, יש לתורה עם מי לדבר. עכשיו אפשר לדבר איתך על קומות העל. כי אתה לא בור, אתה לא פרי אדם. אפשר לדבר איתך. כן. אבל רק בתור זה דרך הארץ היא טובה. רק כהכנה וכהקדמה. דרך ארץ קודמת לתורה. בתור שכזו היא נחוצה מאוד, היא הכרחית, היא ברכה, היא נפלאה. אבל היא לא חזות הכל. זה הדבר שהוא עשו. כן.
כן.
אתה לא חייב ללמד לבד. אתה לא חייב ללמד לבד. אתה יכול לשבת בשיעור, לשמוע. אתה יכול ללמד עם חברותה, אולי החברותה שלך כבר לומד כמה שנים. הוא יודע קצת יותר נוחה. הוא נתנסה בדברים האלה. מה יש? יש דברים שאתה כן יכול להבין לבד. אני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך למה אתה יכול להבין לבד חלק מהדברים. אני אגיד לך גם מה התנאי כדי שתוכל להבין לבד. אתה רוצה באמת להבין קצת לבד ברמחל, להבין את מה שצפון בעומק שלו? אתה חייב לבוא ללימוד, אתה חייב לבוא ללימוד הזה עם צמאון פנימי גדול. פירוש, לדעת שדרך הארץ שלך, דיברנו על דרך ארץ, היא לא מספיקה. אתה צריך להרגיש מחאה פנימית, נשמתית, עדינה אבל תקיפה. שהנשמה אומרת, אין לי די בזה. אין לי די. אם הנשמה לא תשמיע את קולה, הנשמה משמיעה את קולה מכל מיני סיבות. לפעמים הנשמה מתעוררת לדרוש את העמקה במוסר מתוך הכישלון האדיר של דרך הארץ בחיי אדם. דרך הארץ יש לו כוח מוגבל. כוח מאוד מוגבל. בתחומים של בן אדם לחברו. כן? בכל התחום שבין עמים, יחסים בין עמים. יש הרבה בעיות בדרך ארץ. דרך ארץ זה כוח מאוד מוגבל. מאוד מאוד מוגבל. זה טריגר ראשוני ביותר, כן? של כוח המוסר. שאדם רואה את הכישלונות הגדולים, את הטעויות הגדולות, את חולשת הכוח של הדרך ארץ, איך דרך הארץ מצליחה להביא אותו עד נקודה מסוימת ביחסים שבינו לבין חברו, בינו לבין אשתו, בינו לבין עצמו. והוא מבין שמי שאשם בכך זה לא השכן, אלא זה המיעוט היכולת המוסרית שיש בדרך ארץ. כשהוא מבין את הדבר הזה, אז מתעוררת דרישה פנימית של הנשמה, שאומרת לו דרך ארץ זה לא הכל. לך וחפש את העומק במרחב מוסרי אחר, בגילוי דבר השם שבתורה. אדם שלא חווה עדיין את השברון הזה, את שבירת הקונספציה של דרך ארץ, ואנחנו רואים כמה מגדולי ישראל שחוו את השברון הזה בדרכים מאוד כואבות. שאול המלך, מה קרה כתוצאה מדרך ארץ של חמלה ורחמים על הגג? איזה שברון נורא. הוא הפסיד את מלכותו. ולא רק הפסיד את מלכותו כתוצאה מדרך ארץ שהכריע יותר מדי בלי צורך בתורה. הנביא מצווה אותו, והוא עובר על דברי הנביא. למה עובר על דברי הנביא? כי דרך ארץ הכריע אצלו. נכון שהוא פלפל בסוגיות של תורה מול שמואל הנביא ואמר לו, עגלה ערופה, התחיל להביא לו כל מיני סיבות וראיות מן התורה, אבל זה כבר מגויס לדרך ארץ. זה מהווה חותמת לדרך ארץ. כל מה שהוא הביא מן התורה זה כבר גושפנקה, כן? זה בעצם לגייס דברי תורה כדי להצדיק הנחות דרך ארציות. אבל לא שבאמת הוא התבונן במקורה של תורה, כי אחרת הוא היה מבין שאם התורה מצווה מחות עם חי את זכר המלאק, לא מתחכמים, עושים. אבל שדרך ארץ מקבל משקל מוגזם, הוא מבטל דברי תורה. תראה איזה חוויה איומה. גם שילם על זה במלכותו, דוד באחת ועלתה לו, הסתלקם למלכותו, אבל לא רק זה, עם ישראל דורותיו סבל סבל עצום כתוצאה מן הטעות הזו. כך אומרים שכתוצאה מזה שהוא חמל על הגג, יצא מזה המן,
אחרי זה יצא מזה המן, בכלל, שונאי ישראל לדורותיהם, תמיד תמיד מתפתחים וצצים כתוצאה מאיזשהו מחדל ביחס כלפי הרשעה. יעקב אבינו, השתחווה 7 פעמים לפני עשיו. אומרים חזל, כתוצאה מזה, עמדו 7 מלכים לאדום לפני מלוך מלך בישראל, ואלה המלכים אשר מלכו באדום לפני מלוך מלך בישראל. כל זה למה? 7 השתחוויות של יעקב. היה בזה מידה של דרך ארץ מוגזמת. ככה, עד כדי כך. תראו איך הדברים לא פשוטים. צריך ללמוד תורה. התורה רק היא יכולה למקם את דרך ארץ במקומה, לתת לה את תפקידה, לתת לה את המשקל הראוי, את המקומות שבו דרך ארץ צריך להיות פעיל, במקום שהוא מסתלק ומפנה מקומו לתורה. זה בירור לא פשוט. אבל כשאדם חווה את הכישלונות הנוראים האלו, של דרך הארץ שלו, שדרך הארץ הזו מביאה אותו לחתום בריתות שלום עם שונאי ישראל, שדרך הארץ הזו מביאה אותו לוותר, או להתאכזר לרחמנים, או לרחם על אכזרים, שהוא נפגש עם הכישלון הגדול של דרך הארץ הזו, מתחיל להתפתח בקרבו תביעה תקיפה, עדינה אבל תקיפה, של מרחב מוסרי חדש, שמקורו הוא בתורה, בדבר השם. שם כתוב מחות עמכם. משהו אחר. אם אתה ניגש ללמוד תורה או מוסר, בסייעת ישרים, מתוך החוויה הזו שתיארתי כעת, אתה תגלה פה חידושים. תגלה חידושים. אבל אם תבוא מתוך דרך ארץ, אתה תגיד מה שברנר אמר, באיזו ישיבת פועלים בשנת 1929 לכפירתם. איך הוא אמר בישיבת פועלים ביבנאל? קראתי את כל התנ"ך כולו. מצאתי בו 3 דפים רלוונטיים בלבד. כך הוא אמר. 3 דפים רלוונטיים. לא תקצור פעת צדך, לעני ולגר תעזוב, יחי, יחי, ועוד מצוות כיצא באלו, 3 דפים בלבד. כך הוא הכריז בישיבת פועלים ביבנאל, בשנת 1929, לפני ציבור של פועלים מבולבלים ונבערים מדעת, וכועסים ורוצים לנקום בתורה, כן? כך הוא אמר לפניהם, ואין פוצה פה ומצפצף, לזה אפשר להגיע שיש דרך ארץ בלבד. ובסופו של דבר מתאכזרים לרחמנים. עדיין עם דרך ארץ, רק עם דרך ארץ, בסוף הוא נפח הכי אכזרי. אדם שבא רק מכוח של הלא תגזול ולא תרצח הפשוט, הפרימיטיבי, בסוף הוא גם רוצח וגם גוזל. מפליא. אתה יודע מה שקורה בסוף. ותראו מה קרה לשאול בסוף, איך הוא רדף את דוד. זה שאול המוסרי, מאוד רגיש, מאוד צנוע. שהשרוול מחסה לו את כף היד, ושלקטנים, לא לגדולים, לקטנים, הוא נכנס 7 מערות, מערה לפנים מערה. במקווה ודאי לא ראו טיפה מקום גלוי בגופו. בדרך הלך לטבול לפני שכולם הלכו. באישון ליל הוא הלך. אף אחד לא ראה אותו. והצנוע, והענב הזה, רודף אחרי דוד. איפה הלכה הרחמנות? איפה זה הלך? כל הרחמנות על הגג. על הגג אתה מרחם ועל דוד, אתה רודף עד חורמה? מה קרה פה? זה עומק ההבנה. של דרך ארץ, שאין יחס נכון בין דרך ארץ ותורה. מאוד מאוד יזהר מזה. הרב קוק כותב, מיד אני אתן, הרב קוק כותב באורות התשובה, צריך להיות כאן, כשהוא מדבר על דרך ארץ, אורות התשובה, הוא אומר ככה, יש פה איזה ביטוי כזה, כשהוא מדבר על, על מצפון, דרך ארץ, מוסר כליות הוא קורא לזה. כן, 4 מדרגות התשובה, תשובה גופנית, נפשית וטבעית, גופנית ונפשית. אז הוא מדבר על על התשובה הנפשית טבעית, הוא אומר זה מוסר כליות. דרך ארץ מה שאנחנו קוראים. אבל הוא משתמש בביטוי שלא רבים עמדו עליו. אבל הוא מאוד נחוץ לענייננו. תראו מה הוא אומר כשהוא מדבר על מוסר הכליות. יותר פנימית היא התשובה הטבעית, הנפשית והרוחנית. הוא מה שקוראים מוסר כליות. דרך ארץ. טבע הנפש האנושית הוא ללך בדרך ישרה, הוא כשסר מן הדרך, כשנפל בחטא, אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, החוש של הישרות הזאת מדאיב את לבבו ומתמוגג מכאב. חלק זה של התשובה, הוא מסובך הרבה מאוד. כלומר, מי שקלקל לדרך הארץ, קשה לו לשוב. אבל תראו מה אומר בהמשך. תלויו בתנאים רבים פנימיים וחיצוניים, ויש בו כמה דרכי התאה. דרכי התאה. יש בו כמה דרכי התאיה. שלמדנו את זה מרב אבינר, שליטה, שהגענו למילים ויש בו כמה דרכי התאיה, כך הוא פירש את דרכי ההטייה. מהי דרכי ההטייה? כשאתה בא לפתח הדרך ארץ בקרבך, אתה מצליח להתגבר על כל הקשיים החיצוניים והפנימיים שעומדים בפני שיקום דרך הארץ, ואתה מגלה את העוצמה המוסרית הנפלאה הזו, אתה חושב שזה הכל. אתה כבר לא צריך תורה. שום דבר אתה לא צריך. זה דרכי ההטייה שלא מדבר. אתה מרגיש שפתאום נוסד בתוכך, מתעורר בתוכך, איזה מוקד מוסרי שלא צריך שום הדרכן בחוץ. צריך להבין שהדרך ארץ הוא פועל, חי ופועם בתוך הנפש, יש לו כוח הדרכה כמעט על כל חלקי החיים. ושאדם מתבשם מהעוצמה הטבעית של דרך הארץ שבו, הוא מרגיש שהוא לא צריך עזרה מאף אחד. ולפעמים אפילו ההדרכה של התורה, של המוסר האלוקי, הוא מהווה מעין התנגשות, הפרעה והכבדה על דרך ארץ. עד כדי כך. זה דרכי ההטייה. ככה אמר רב אבינר. מאז אני הולך עם הפירוש הזה, שבעיניי הוא הפירוש המובחר על הדברים האלה של הרב קוק. דרכי ההטעיה הרבים של דרך ארץ. מאוד צריך להיזהר מזה. כן.
אבל איזה
מדבר
דרך ארץ כתבון לתורה?
מה זה?
איזה
מדבר דרך ארץ כתבון לתורה? זה מה שאמרנו. קודם ודאי שכן. תראה, אם אני, שוב, אם אני אדם שלא גונב במדרגה של דרך ארץ, מה זה לא לגנוב במדרגה של דרך ארץ? אתה יודע מה זה לא לגנוב במדרגה של דרך ארץ? לא לקחת מכיסו של הזולת בחשאי ובגלוי. גזל זה בגלוי. גניבה זה בחשאי. לא לקחת באופן גס, אני יודע, זה שלך לך. אני לא אקח את זה אליי הביתה בלי לקש רשות. זה כלול בדרך ארץ. אבל הדרך ארץ הפשוטה, לא תזהה, אתה לא תגנוב במדרגות העדינות. תסתכלו על הלכות, מה זה לא תגנוב? מה זה לא תגזול? מה זה גזל זמן? מה זה גזל זמן? מה זה גזל רכוש מן הזולת בדברים שלא היו מעלים על דעתנו שזה גזל? כל אחד יבדוק את עצמו במהלך היום. כמה וכמה פעולות שהוא עושה בשימוש ברכוש הזולת. דברים שהוא לא חשב מעודו, למרות שהוא אדם טוב. מעודו הוא לא חשב שזה גזל. וזה גזל מדאורייתא. סיכה קטנה שאדם לוקח מהמשרד. סיכה קטנה. חתיכת נייר שנמצאת על שולחן. אפילו שהיא לא גזורה בצורה של נייר שנקנה. חתיכת נייר חלקה שנמצאת בקצה שולחן. אתה לוקח אותו, כותב עליו משהו. אתה לוקח את, משתמש בו. גזל. מה אתה אומר? ודאי! הוא היה מרשה לי להשתמש. ההלכה אומרת. ואם ידוע לו שוודאי היה מיתיר לו חברו להשתמש, רשאי. אתה בטוח שהוא מרשה? אתה מכיר אותו? מה מערכת היחסים שמנחם? מה מצב הרוח שלו הבוקר? אנחנו מכירים אנשים שהיו נותנים לנו בחפץ לב אתמול ושלשום, אבל היום משום מה הם עצבניים. לא נותנים. הבוקר הוא לא נותן לי, מה לעשות? אתה לא מכיר דבר כזה? מה מצב רוחו של האדם היום? כמה דברים צריכים להיבדק לפני שעושים שימוש באמונו של הזולה? יש כל כך הרבה רבדים שלא תגזול. יש כל כך הרבה רבדים שלא תרצח. זה לא מספיק שלא רוצחים עדיין סכין. יש כל כך הרבה רבדים שלא תרצח. מה זה הלבנת פנים? וכמה גוונים של הלבנת פנים יש? כשאתה הבוקר עובר לפני שני אנשים, לך אתה אומר בוקר טוב, ושניהם אתה מכיר. תכן שאפילו שניהם מהחדר שלך. ואתה אומר לאחד בוקר טוב בהערת פנים, לשני בוקר טוב ככה, אתה יודע מה עשית? לא מחשיבים את זה בדרך כלל. זה מעשים שבכל יום. בכל יום אנחנו, יש אפליה טבעית ביותר בין אנשים. לזה אני מתייחס יותר ביחס, לזה פחות, אבל הוא מרגיש. וליבו נחמץ, איך הוא מתנהג אליו, ואליי פחות. אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים פה. יש רבדים שלמים שהם שייכים כבר לדרכה של תורה. זה מוסריות שמתפתחת רק כאשר אור התורה נוגע בנפש האדם, אחר זה לא מתעורר. לא מתעורר. אבל כדי באמת להיכנס למרחב האדיר המוסרי הדק מן הדק הזה, אנחנו צריכים קודם כל את הרגישות הבסיסית שלא תרצח עם סכין. מתוך כך אפשר כבר לדבר איתנו, לא תרצח בלשון. אפשר כבר לדבר. יש עם מי לדבר. זה לא איזה פרי אדם. כן, זה לא פרי אדם. כן, יש עוד שאלות?
כן,
תודה רבה. כן.
המוסר שדיברת, שהיה גם במישהו שהוא לא יהודי,
די.
בטח. אז אם אין לו תורה, אתה יכול
להגיע... מוסר, דרך ארץ אני מדבר. דרך ארץ זה בלי תורה.
זה עד גבול מסוים
שאמרת
שזה יכול להפוך
לחמר החמאן לעצר. לא, זה בסדר, צריך להיות. אתה שואל כך. כלומר, מה יעשו כנגויים שאין להם תורה? אז מה, אם הם משתמשו עם דרך ארץ בלבד? ואמרנו שכאשר משתמשים עם דרך ארץ מעבר לתחום שהוקצה לה, היא כבר נהפכת לרועץ.
כי לא יכולה לדריך את האדם בכל שאלות חייו, מיוחד העמוקות, שאלות המוסר עמוקות. האמת היא שהמצב הנורמלי היה צריך להיות, אתה ודאי יודע כמוני, שעם ישראל ישפיע את תורתו, השפעת התורה תפגוש את הדרך ארץ של הגויים, ואז התערבבו את הזרמים, תיצור נורמליזציה מוסרית גם אצל הגויים. כאשר ההשפעה המבורכת הזו של עם ישראל נמנעת להתתה, או לפחות לא במידה הראויה, כאשר אור מציון עדיין לא יוצא בצורה מספקת, אתה צודק שבמקרה הטוב יש מוסר גוי. במקרה הגרוע גם מוסר גוי. אתה מדבר על מצב, מה יעשו הגויים מסכנים? הם מלאי דרך הארץ כמו פרה שמלאה בחלב, אבל אין להם תורה. הלוואי שזה... בדיוק. אנחנו מדברים על מצב שדרך ארץ זה מצרך נדיר מאוד מאוד. מאוד מאוד. באומות העולם. ודאי שבמבנה הלאומי שלהם. אצל הפרטים אפשר למצוא יותר. אבל במבנה הלאומי, מה שקורה הרב, האגד הלאומי של הגויים, כמה רשעות מונחת בתוך ההתאגדות של הגויים, בהתאגדות הלאומית שלהם, במגמות הלאומיות שלהם. פוף, כמה רשע נמצא שם. מה שאתה לא תמצא, אצל היחידים עצמם שמרכיבים את הלאום הזה. אצל היחידים אתה יכול למצוא התנהלות אחרת. הוא בחור נחמד דווקא. קם בבוקר, שקט הפרחים, רואה את הפרה, אוכל את הלחם ומבריך אפילו, כן? אבל שהוא חלק מכלל, פתאום הוא עושה דברים מגמים ונוראים. דברים שאנשים עושים כחלק מציבור, זה דברים שהם לא מעלים על דעתם לעשות כיחידים. השואה תוכיח. אנשים פרטיים שלא העלו על דעתם, שהם יהיו חלק ממכונת השמדה הזו. באיזה חדווה, באיזה ססון קרב שהם עשו את זה ליהודים. שהם חזרו לביתה, הם היו בהלם. היו בהלם. שהם חזרו לביתה, לאמבטיה, לסלון, לאישה, לילדים. לא הבינו מה הם עשו. זה קורה גם לנו. ציבור נותן עוצמה. אבל בוא נרפא מהסוגיה הזו של ציבור ויחיד, זה לא עניינינו כרגע. רק נאמר, בוא נאמר, בהנחה שהבעיה של הגויים היום זה דרך הארץ בלי תורה, כן? הפתרון לדבר הזה זה בעצם השפעת התורה של עם ישראל. כן? ביאור התורה ב-70 לשון. כן? ביאור התורה ב-70 לשון. הרב צבי יהודה היה עושה, אגב, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, בנו של הרב קוק. הוא היה מקבל מדי שנה שליחים, כן? מקהילת ה... איך הם נקראים? איך הם נקראים? מיפן, נו? המקויה. קד המקויה. קד המקויה. אוהבי ישראל באמת, באמת, באמת. שמאמינים גם במשיכותם של ישראל. במשיכו של ישראל, של עם ישראל. הוא היה מקבל אותם בחדרו הקטן, הפרטי, האינטימי. מה הם היו עושים שם? לומדים אורות הקודש. של הרב קוק. לא יודע אם רק אורות הקודש. זה מה שרגעים לומר בתלמידי הרב צבי יהודה בדרך כלל. הוא היה לומד אותם אורות הקודש את הפרקים היותר אוניברסליים. הוא היה פותח להם ערוצים תורניים כדי שהדרך ארץ שלהם תוכל להתפתח, להשתכלל, למצוא כיוון זרימה יותר עליון, יותר תורני. לפי היכולת שלהם, היה מסביר להם בצורה שלהם, עם דוגמאות מתאימות, עם משלים, סיפורים, כדי לסבר את זה לאוזנם. אז זה מאוד תלוי במצבו של ישראל, עד כמה אנחנו ממלאים את חובתנו כלפי העולם. אבל אנחנו יודעים שהיום אנחנו נמצאים בשתי זירות. קודם כל הזירה של קודם כל, אנחנו צריכים בעצמנו להשתקם ולהשתלם. עם ישראל בתוכו עדיין לא מכיר את ערכה של תורה, את היותו מופקד על האש האלוקית המופלאה הזו. בצד שני, אנחנו צריכים כבר להשפיע על אומות העולם. האמת ששתי המעגלים האלה פועלים. חייב לומר, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים ששתי המעגלים פועלים, אנחנו גם פועלים פעולה של הסברה לעצמנו, אבל יש גם פרסום. יכול להיות גם פרסום אקטיבי, כדוגמת הרב מלובביץ' שם עם זו בני נוח, כל מציאותו בגלות היא בעצם איזה מגדלור בתוך אוקיינוס של תרבויות זרות שנועד להשפיע. הישיבה שלו בגלות זה בעצם מגדלור בלב האוקיינוס, לפי דבריו, כן? וגם השפעות סגוליות מארץ ישראל, השפעות סגוליות מארץ ישראל, הגויים רואים, רואים את עם ישראל, רואים אותו במלחמותיו, רואים אותו בצורות חייו. והטובים שבהם יודעים שזה עם מיוחד במינו. ההשפעה הזו אכן קיימת. אכן קיימת. שתי המעגלים פועלים, אבל יש מקום להרבה הרבה שכלול. אנחנו יודעים להעריך גם דברים קטנים. במיוחד שהם דברים גדולים ונפלאים כל כך. אנחנו יודעים להעריך גם דברים קטנים. זה דבר קטן מדבר גדול. ההשפעה הזו שאנחנו מתארים אותה כאן כרגע, השפעת התורה על אומות העולם, זה דבר כל כך גדול מצד ערכו, שגם שיש קצת ממנו, הוא דבר גדול. זה בסדר. אנחנו לא טיפוסים כמותיים, שכל, לא כל דבר נמדד אצלנו בכמות.
אנחנו יודעים להעריך גם את הקטן, אבל האיכותי. והסיבה שאנחנו חוגגים את יום עצמאות, התחלת את הגאולה. נכון שזה רק התחלה, אבל זה התחלה של גאולה. וכיוון זה התחלה של גאולה, יש מקום לסמוך על זה. אם זה היה התחלה, אני יודע שזה דבר חסר ערך, אין שום סיבה לסמוך. אבל זה התחלה של גאולה. מה שנקרא, דבר קטן מדבר גדול. כפתור מעילו של הרבי. זה הקפוטה של הרבי. כן, זה רק הקפוטה, יש אלפים כאלה. מה, תתרים כל אחת מהרחוב? לא, זה של הרבי. זה חשוב. זה לא פשוט. זה אביזר, פשוט לכאורה, שכל כפרי לובש אותו. אבל זה לבש אדם גדול. אז אני אחזיק את זה אצלי, נשמור מכל משמר. כן? פיסת אריג, ולו קטנה ביותר של המעיל שלו, אני אשמור את זה. סופר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, שהוא היה ידוע באהבת השם העצומה שלו, יראת השם, ואת השם. סופר עליו סיפור מאוד קצת תמוע, אבל כדרכם של גדולי גדולי ישראל, כן? הרבה ממעשיהם לא מובנים לנו, כי אנחנו לא שייכים לנישה הפילית הזו. אבל מסופר רבי לוי יצחק, שהוא היה רגיל להתארח בביתו של איזה אדמור, כן? לא זוכר את העיירה כרגע, שמה של העיירה. לאו דווקא בעיירה שלו, של רבי לוי יצחק. הוא היה רגיל להגיע לשבתות לאיזה עיירה מסוימת ולהתארח אצל האדמור המקומי, שהיה אדם קדוש מאוד. הוא היה מתארח אצלו בשבתות, בליל שבת. והיה טקס קבוע. כל פעם שהיה מגיע רבי לוי יצחק, זה היה בלילה, הוא היה מגיע לקידוש, היו מתחילים את הקידוש, ברוך אתה השם, הוא רק היה שומע את המילה השם, רבי לוי יצחק, המילה השם, הוא היה יוצא מכליו, השם, אני אוהב אותך, אני אוהב, והוא מתחיל פשוט להשתולל בתוך החדר, ואי אפשר לעשות שום דבר, היו מוזמנים מניעים, היו נבוכים מכל ההתנהגות הזו, והאדמור מחכה, רבי לוי יצחק משתולל וקופץ, ויוצא החוצה, וצועק, השם, אני אוהב אותך, עד שהיה חוזר לשולחן, ונרגע, שבת אחר שבת, יום אחד החליט האדמור לשים קט לזה. תפס אותו את רבי לוי ואמר לו, אחרי התפילה, שאנחנו בדרכנו הביתה, אני מזהיר אותך, שום צעקות, שום השתוללות, העניים נבוכים, המשרתות נבהלות, מה אתה עושה? תירגע. אני מבטיח, להשתדל. נכנסים לקידוש, ברוך אתה, האדמור מסתכל ככה בזווית העין רבי לוי, הוא תמיד כווץ, כולו, ברוך אתה השם, מנסה לקחת את הכל פנימה, להתרכז בתוכו, נו, עבר בשלום, היינו מלך המלאם, ורואים גם ביבים, ויחולו השמיים, עבר בשלום. יושבים לשולחן, רבי לוי יצחק ככה, או, שבר אל הכיסא, מתחילה הסעודה. אז המשרתת של הבית עוברת למסובים, שואלת כל אחד מה הוא רוצה, עוברת עם מגש של דג, ושואלת את רבי לוי יצחק, מה כבודו אוהב? כבודו אוהב דג? וואי, פה כבר הקדיש את השיער. הוא נתן מכה על המגש, לא דווקא על המגש בכוונה, אבל לראות, אני אוהב דג, אני אוהב את השם! ועשה עם הידיים ככה. אז המגש אף על התקרה עם כל הרוטב, ואז מהתקרה נטף על הטלית של האדמור. על הטלית של האדמור היה נוהג להתעטף בטלית בזמן תפילת ערבית, והוא בא עם הטלית לקידוש. ישב עם הטלית, כל הסעודה ישב עם הטלית. ואז הרוטב נטף על הטלית. מספרים שעם הטלית הזו, הוא היה אומר כל נדרי, האדמור הזה, דווקא עם הטלית הזו, הוא היה אומר כל נדרי, וביקש שיקברו אותו עם הטלית הזו. דווקא הטלית המוחלכת. שהיא בעצם הזכר של ההתלהבות הנפלאה של רבי לוי יצחק ברדיצ'ב. נו, הטלית הזו שהוחתמה על ידי הציר הרוטב של הדגים שרבי לוי יצחק העיף אותם לתקרה. תראו כמה זה רחוק מהמקור. אבל בכל זאת, זכרו וניחוחו של רבי לוי יצחק נמצא בתוך הטלית, קברו אותי איתה. זה משהו אחר. התחלת דגאולה. זה רק התחלה, אבל זה התחלה של גאולה. מי שיודע מה זו גאולה, יודע לסמוך גם על התחלה. מי שלא יודע מה זה גאולה, לא סומך גם על התחלה שלו. או נגיד, הוא מוצא יותר את החסרונות בהתחלה, מאשר את היתרונות. כשאתה אוהב אדם מאוד מאוד, לא אתה, לא עלינו, על שונאי ישראל, שמישהו אוהב את חברו מאוד מאוד, וחברו על ארץ דווי, לא עלינו, וכבר שבועות, הוא בבית חולים, לא פותח עין. ופתאום, איזה, עם העין ככה, פתאום איזה עצב מתחיל פה לזוז. הוא מתחיל להזיק את כל החיות. מרגיעים אותו כמובן, תעזוב, זה רק משהו עצבוב, לא רציני, לא משמעותי. זה לא משמעותי. לא, לא, בואו תראו, הוא עשה ככה. מה ההתלהבות? זה החבר שלי. זה עצב של החבר שלי. זה עצבוב של החבר שלי. נכון שהוא עדיין לא רץ פה לפנינו, ולא חזר לעבודה, ולא חזר לכוחו, אבל זזה לו העין לחבר שלי. איזה שמחה עצומה. אם אתה לא מקושר לתוכן ששוכב פה על המיטה, ודאי שלא תוכל לשמוח בנדנוד אף שלו. אם אתה מקושר לגאולה, אתה חפץ בה בכל לב, אז אתה יכול לשמוח גם על נתנוצים, התנוצצויות ראשוניות שלה, למרות שיש בזה חסרונות רבים. רבים מאוד. וירבו ויש על חול וקודש, וכפירה, ובלגן, וחסרונות עד אינסוף. אבל זה הזזת העין של כנסת ישראל, של גאולת ישראל, של חזרת שכינה לציון. זה סיבה מספקת לשמוח מאוד. זו הסיבה שאנחנו אומרים הלל, משתדלים להגיד הלל, אבל שנהיה ראויים ממדרגה הזו, למרות שכך נקבע בבתי מדרישותינו, שהלל אומרים ברכה, בלי ברכה, בוקר, ליל, לא משנה. אבל הקביעה הזו היא משקפת בעצם את הרצון שלנו להתחנך, להרגיש בערכי הגאולה המתפתחים לנגד עינינו, לשמוח על המעט. כמה שראוי לשמוח? לשמוח על זה. אנחנו נעצור פה.